שלום ארץ, אנחנו בי"א עמוד ב', אנחנו בישורת האחרונה של המשנה בדף ח', כן, מה העד האחרון שהמשנה מזכירה, המשנה אומרת, אני מקריא, ויום תגלחת זקנו ובלוריתו. והגמרא מנסה להבין על מה מדובר, אתם תצליחו להבין את זה כשתחשבו איך היום האופנה של התספורות של ילדים. אז בואו נראה, אוקיי? בסדר? תראו מה רש"י אומר בחטא, רש"י אומר בלוריתו, יום תגלחת זקנו, שאין זמן קבוע לרבים אל כל אחד ואחד שהם גלח עושה יום עד, זה דוגמה של עד פרטי, ובלוריתו כשמספר פעמים הרבה, מניח בלורית מאחוריו, ומגלחה משנה לשנה, ויום שמגלחה עושה יום עד, כן? מי שרוצה להבין מה מדובר, אז הם מגלחים, משאירים בלורית, זה כמובן לא כולם יכולים, אבל משאירים בלורית, ואז מה עושים אחרי שנה? מגלחים את הבלורית, אוקיי? עכשיו, מה הופך אותו לבלורית? זה מגולח מהצד, אוקיי? אז מה שהגמרה בעצם מתלבטת, יש לה בעיה פרשנית במשנה, לכן יש לה איבעיה. אם שומעים איבעיות בגמרה, כדאי תמיד לשאול מה מעורר את האיבעיה. מה שכנראה הציק לגמרה זה, שלפי התיאור שקראנו ברש"י, אז לא מגלחים את הזקן ואת הבלורית באותו יום. מגלחים את הזקן, משאירים את הבלורית, ואז מגלחים אותו. אז מה זה יום? תגלחת זקנו ובלוריתו. בעצם הבעיה של הגמרא, זה הצעה של שתי הצעות פרשנות שנועדו לענות על הבעיה הזאת, כן? הבעיה, לא איך היא קטני, יום תגלחת זקנו והנחת בלוריתו, כלומר התגלחת הולך רק על הזקן, עודים מה יום תגלחת זקנו והעברת בלוריתו, כן? תסתכלו ברש"י, יום תגלחת זקנו והנחת בלוריתו, יום שמגלח זקנו, וכן בו ביום הנחת בלוריתו, יום שמגלח זקנו, שיער ומניח בלורית, כמחורי העורב של עבודת כוכבים, ולעומת זאת יש העברת בלוריתו לסוף שנה שמגלח אותה בלורית לבדה. אז המגלח יכול ללכת על הזקן, והמגלח יכול ללכת גם על ה... כלומר, אם מתואר פה יום אחד, אם מתוארים פה יומיים, תשמע, דתניה, תרווהו, יום תגלחת זקנו והנחת בלוריתו, יום תגלחת זקנו, והעברת בלוריתו. כן, אז תראו מה אומר רש"י. רש"י אומר, זה שתי ברייתות שונות. תרתי מתניתי, מתנית ענינו, ולאו גבי הדד איתני לו. כן, למה רש"י חשב ככה? כי הוא ראה סוג של סתירה ביניהם. כן, תחליטו. בעצם מה יוצא לשתת רש"י? יש משפט במשנה, ועכשיו זה מתפרש בשתי צורות, כן? אז או שתפרש כך, או שתפרש כך. איך אותו טקסט מפרש את שניהם? מתוספות נראה שזה לא הפריע להם בכלל, כן, אומרים תוספות, נראה דיבור מתחיל תגלחת, נראה דלאחי קטני תגלחת זקנו גבי עברת בלוריתו והנחתו, לפי שבשתיהן יהיו רגילים לגלח. מתוספות נראה, הוא יהיו מים כאלה, מה שלא יהיה העניין, אנחנו רואים כאן מנהג שהיה אז, זה לעשות תקסים דתיים שקשורים בשיער, גם הרמב״ם בחוקות חוקות הגויים, עבודה זרה בחוקות הגויים, שהוא מדבר על כל האיסורים שקשורים בשיער, בטער, בזקן, להוריד את הפאות, הכל הוא קושר לעבודה זרה. גם אצל יהודים יש עניינים של תגלחת של שערות?
כן, נזיר.
נזיר, נכון.
בן שלוש.
השנה היה חלק אל הנכד שלי, וכמה מחותן שלי, ואמר, זה מנהג יהודי... בכל העדות, אז אמרתי לו, בעידה שלי אין מנהג כזאת. אוקיי, אז בסדר, אנחנו מתקדמים בגמרא. אוקיי, אומרת הגמרא. אמר רב יהודה, אמר שמואל, עוד אחרת יש בה. עכשיו גמרא, האמת שקשה לקרוא אותה. כאילו, הגמרא מתארת איזשהו חג, האמת שאני לא יודע אם זה משהו ריאלי, זה היה, אבל תסתכלו מה הגמרא מתארת שהיו עושים ברומא, כן? עוד אחרת יש להם ברומי. אחת ל-70 שנה. תשאלו את עצמכם תוך כדי הלימוד, האם ה-70 שנה הזה הוא מקרי, או שיש לו סימבוליקה במספר. אבל אחת ל-70 שנה, מביאים אדם שלם, ומרכיבים אותו על אדם חיגר. היו עושים טקס פומבי, שהוא לוקחים אדם חיגר, שהוא מסמל את יעקב, שהוא צולע ליריחו, ואת... האדם השלם שמייצג את עשיו, והיו מרכיבים את האדם השלם על הכתפיים של האדם החיגר, ובדרך כלל הרי צריך לעשות הפוך, נכון? שזה מה, מה זה בא לסמל, אז מי שהיה בשטרסבורג וראה את הקתדרלה, הוא יודע על מה אני מדבר, נכון? אני לא הייתי שם, רק ראיתי תמונות, אבל יש שם שני פסלים, אחד של הכנסייה המנצחת ושל הסינגוגה של כנסת ישראל המושפלת עם הכיסוי עיניים. זה לא בשטרסבורג?
לא
רק, לא רק מקומות. אוקיי, בסדר, אני מכיר את התמונות בשטרסבורג, אבל רק מקומות, זה בעצם מה שמתואר פה. עכשיו, אתם מבינים למה 70 שנה, אתם יודעים למה? זה קל להגיד, אחד מהראשונים אומר את זה. איפה לקחו את המספר הזה ש 70 שנה? טוב, בוא נתקדם בגמרא. אוקיי, מה עושים? מלבישים אותו בגדי אדם הראשון. כן, מאיפה לקחו את הבגדי אדם הראשון? אז אתם כולכם זוכרים את רשי של בגדי החמודות של עשיו שהם אצל רבקה והיא נותנת אותם ליעקב. ויעקב מתחפש לעשיו עם בגדי אדם הראשון. ככה רשי שם מסביר שבגדי החמודות, רשי גם פה אומר את זה, שבגדי החמודות האלה של עשיו, הוא ירש את הבגדים של אדם הראשון מגן עדן. זה מה שרשי אומר פה, הם בגדי חמודות. אני מקריא לכם רשי בפסחים, בדף נון ד', גם שם מופיע הביטוי בגדי אדם הראשון, ותראו מה, איך רשי מתאר את זה. שיהיו חקוקות בו כל מין חיה ובהמה, והוא נמסר לנמרוד. על כן יאמר כי נמרוד גיבור צייד, ועשיו הרגו ונטלו לפיך חיה איש צייד. זה כמו מטוס שהוא עושה על, על הצד שלו, כמה הפלות היה לו. כאילו תדמיינו איזה בגד הוא רשי פה מתאר. שבגד מלא בכל הגולגלות, כל הקרקפות, שכל הצייד זה, זה כאילו ממש תדמיינו מה, איך הוא מתאר את האדם הזה. אבל רשי אומר, ואני שמעתי בגדיו של האדם הראשון. קוטנות אור שהיו לו, כן? אז רשי בעבודה זרה בחר בפירוש של קוטנות אור, אבל בעצם מה הטקס המשפיל הזה הוא מנסה לעשות? לוקחים את הבגדים שיעקב התחפש בהם לעשיו לבנות הברכות, ואותם בגדים, מה עושים איתם? מלבישים אותם את עשיו, את מי את האיש השלם, שנס... כאילו מחזירים את הבגד, כן? זה רעיון. אין נכון ולא נכון, בסדר? זה רעיון. אני חשבתי על מספר אחר, ואז מצאתי שהתוספות ריד אומר את זה, שזה קשור, מה את אומרת?
זה מגילת אסתר, כאילו ש...
70 מגילת
אסתר. לא, ש...
גלות בבל, כן?
המן מורחי, כאילו שמורחי מור כאילו לקחת כאילו פה...
מבגדים.
לא, בגן, יש לו בגדים, בגן כאילו אין סוס, אבל כאילו מורחי כאילו אמור לקחת אותם, כאילו המן לוקחת מורחי, ועכשיו כאילו סמכו.
כן. כן, התוספות ריד אומר את העניין הזה של ה-70 שנה. התוספות ריד אומר, כנגד גלות בבל, כלומר אומרים שקץ גאולתם 70 שנה, הוא כמו שנגלו מבבל, אז כל פעם שעוברים 70 שנה, אז מה הם אומרים? אתם לא נגלים, כן? כאילו 70 זה לא בתפיסה הזאת מספר חד פעמי שהיה בבבל, זה מספר טיפולוגי שמסמל תקופת גלות. מאוד מאוד מסתבר שזה קשור במה שאתה אמרת. למה 70 שנה? זה כאילו, מעבירים את כל חיי האדם, כאילו כל מי שהיה שם מת, כן? יש להניח, כן? חשבנו הרבה על 70, יום התמות ה-70. אז בואו לא נחזור על כל הדרשות, כן? אבל חוני המעגל וה-70, עכשיו אני מתקדם. אוקיי, עכשיו תראו את המשך הטקס הזה. ומניחים לו בראשו כרכיפלו של רבי ישמעאל. פשוט נורא והיום, כן? כלומר, כולנו מכירים את ה... סיפור הנורא על רבי ישמעאל כהן גדול ושרה הורגי מלכות, שהיה מאוד יפה, והבת של ההגמון, קיסר, לא יודע, מבקשת מהמלך שהוא לא יהרוג אותו מרוב שהוא יפה, והוא מסרב, אז היא מבקשת לפשוט את אורו, ויש לנו את התיאור איך פושטים את אורו, אז היו מלבישים את האור הזה, רש"י מתאר אותו, כהן גדול מהרוגי מלכות היה, מתוך יופיו נכנס בלב בת קיסר והפשיט אור פנה וחנתה באפרסמו שתהיה מקוימת ולא ישתנה, ועדיין מונח בגנזי רומי, אז היו מניחים על הראש את הכתר הזה ותלו לי בצווארי, מה היו תולים לו בצוואר? מתקל, ופה אתם רואים, יש בשאלת נוסח, אם זה זוז אחד או ריש, מתיים זוז, כן? דפיזה, כן, מה זה המספר הזה? אומר רש"י, פז הוא אבן יקרה עד מאוד ואינו מצוי בעולם. כלומר, בעצם מה באים לעשות? לפאר את האיש השלם, וגם לתלות עליו סמלי ניצחון על האיש החיגר, כן? ומה זה לתלות את הקיפילו של רבי ישמעאל? תראו מה אנחנו עושים להם, תראו איך אנחנו מנצחים אותם, כן? וממשיכים, ומחפים את השווקים באינח, כלומר, כלומר, היו את הרצפה מחפים בשטיח כזה, כמש, אבנים יקרות, ומכריזים לפניו, זה נשמע כמו אממה, נכון? כן, מכריזים לפניו, מה היו מכריזים לפניו? אז פה נראה אם נצליח להבין מה היו מכריזים, כי זה לא כתוב בעברית, כן? וגם לא באנגלית. סך קירי פלסטר, אז מה פירוש המשפט הזה? אז יש פה מחלוקת בין רבנו חננאל לבין רשי. רבנו חננאל כותב, אני מקריא, הוא אומר, ואומרים סך קירי פלסטר, פלסטר בלשון יוון זיוף. הוא פירוש קירי אדון, הוא פירוש סך אחי. הנה מה היו אומרים? אחוה דמרה זייפה, כלומר האח של האדון הוא זייפן. כן, הוא רמאי, כלומר, זה אחי גר הוא יעקב, אחי אדוננו עשיו הזייף, שאמר, אנוכי עשיו בחורך, ולא היה הוא עשיו, כן? ככה רבנו חננאל מפרש את זה, וזה בעצם, לפי דעתו זה יוונית, זה מה שכתוב שורה בגמרא, בארמית, כן? כמו זה כתוב פעמיים, פעם ביוונית, פעם, אני קורא עוד פעם, סך קירי פלסטר, אחו הדמרן, זייפן, רשי ראה את זה, כשתי אמירות שונות. רש"י כותב, סך קירי פלסטר, חשבון הקיצים, כזבו. כלומר, הוא מפרש, הם אומרים שהדברים שיעקב אמר לבניו, אחרית הימים, בוא אני אגלה לכם, זה לא מתקיים, תראו, כבר עברו 70 שנה, והם עדיין בגלות, כן? נבואת יעקב שאמר לבניו, אחרית הימים, שסופם להיגאל, כזבו. כן, תוספות מפרשים קצת אחרת. תוספות אומרים, איך יכול להיות שהם קוראים לי יעקב אדון? אז לכן רבנו תם מפרש שזה לא יעקב, אלא זה יצחק. למה שהרומים ירצו לכבד יותר את יצחק מאשר את יעקב? התשובה פשוטה. הוא הסבא שלהם גם כן. כן? זאת, לפי שהיה זקנם, ככה כותבים תוספות, היו נוהגים בו כבוד. כלומר, הברכות שנתן ליעקב פלסטרן. ואף אגב שגם הוא אמר והיה כאשר תריד, בכל מקום אינו נותן עכשיו הברכות. כלומר, הם בעצם, מה הם בעצם באים להכריז? שהגניבת הברכות לא הצליחה. כן? ממשיכה הגברה ואומרת, דחמי חמי, ודלא חמי לא חמי. אמר, מי שזוכה לראות את הטקס הזה זוכה, ומי שלא רואה, הוא כבר, הסיכוי טוב שלא יראה את זה עוד פעם. למה? כי את זה רואים פעם בחיים. למה פעם בחיים? ויגי אמר, זה 70 שנה. פעם בחיים אתה תראה את הדבר הזה. תראו את רשי. חמי חמי, הרואה בשמחה זו עכשיו רואה, ומי שאינו רואה עכשיו לא יראה עוד, ועד עין שנה אינה נעשית. מה יהנה לרמה ברמאותי, ולזייפנה וזייפנותי. ומסיימין בא, כמה הם מתכוונים כמובן, כמה הועיל לרמאי, ליעקב, שרימה את עשיו, לקח את ברכתו. ומסיימים בה, חיווי לדן, קד יקום דן. כן, ופה יש, הם אומרים ככה, וזה קצת לא ברור למה שהם יגידו את זה. הם אומרים לסבא, אבל אוי לזה כשהשני להתהפך, כן? למה זה רומז כמובן? זה רומז ל... אום לא מיימץ ורב יעבוד צעיר, אז מה שרשי אומר, לא אום לא מיימץ, זה כמו סיסה. אחד למעלה, אחד למטה, אחד למעלה, אחד למטה. אז עכשיו, הרומים למעלה, אבל, שאני לא יודע מה הרומים אמרו, ברור שהגמרה בעצם, כאילו, יהודי שומע את הטקס הנורא הזה, ואיך הסיפור של הגמרה מסתיים, זה עוד הולך להתהפך. Don't worry, בסדר? אנחנו עוד נהיה למעלה יום אחד, כן. אני לא יודע אם כך הרומים אמרו, אבל זה, ככה זה מסופר פה, כן? מה, ניסית להגיד משהו? אני רק אוסיף בשולי הסיפור הזה, שבעצם כולו מכוון לומר שגניבת הברכות לא הצליחה, שמי שלומד ספר בראשית מסוף תולדות והלאה, עם רשי, אז יודע שרשי לאורך הפרשיות שהיה מפרש שיעקב מנסה להגיד לעשיו, כשהוא רוצה לחזור לארץ כנען, מה הוא מנסה להגיד לו? שזה לא הצליח, כן? כלומר, אם כל נושא פרשת והישלח, שהוא קורא לו כל הזמן אדוני, והוא שולח לו דורונות, כאילו, מה בעצם הוא מנסה להראות לו? זה לא הצליח, כן? כלומר, תראה, אתה אדון, אני מכבד אותך, כן? בכל מקרה, הגמרא כאן היא מזהה חג. בוא נבין מה ההבדל בין החג הזה לכל החגים האחרים. כל החגים האחרים הם פולחנות לעבודה זרה, ואילו החג הזה זה יום חג של השפלת היהודים. והמשנה לא מונה את החג הזה. ומה הגמרא שואלת? שואלת הגמרא, ותנא דידן, מה איתם לקחה שבלה? למה הגמרא לא הביא, למה המשנה, סליחה, כי היא מנתה את כל החגים, העדים, למה לא הזכירה את החג הזה? אני דילגתי כמה שורות? אמר רבשי, כן, סליחה, צודק, תודה רבה. איך אפשר לדלג על שורה כזו יפה? אמר רבשי, הכשילם פיהם לרשעים. אי אמרו, זייפנה, אחוה דמרנה, כי דקאברה, אשתא דאברה, דמרנה, זייפנה, מרנה, גופה, זייפנו. אוקיי, בוא, תודה שתיקנת אותי, כן? בוא נסביר מה שרבשי אומר, כן? מה רבשי אומר? היות ומצוטט פה שהם היו אומרים, אחוה דמרנה, זייפנה, אז השאלה היא איך לפסק את זה. מי הוא הזייפן? אח של אדוננו הזייפן? או האח של אדוננו הוא זייפן? לו הם היו אומרים, זייפנה אחוה דמרנה, או לו הם אומרים, הזייפן הוא אח של האדון שלנו, אז לא היינו מתבלבלים, היינו בטוחים מה הם אומרים. ברגע שהם ניסחו את המשפט בצורה שהוא ניתן להתפרש לשתי צורות, הפה שלהם הכשיל אותם. אני חושב שהאסוציאציה שמיד עולה כאן מתוך הגמרא הזאת היא כפולה. קודם כל, הגמרא בעצם טוענת שהעשיו היה זייפן. עכשיו זה כמובן מחזיר אותנו לשאלה ששאלו רבים, ואני מדבר כרגע על הגישה של רש"י, נלך בעקבותיו, ששאל את עצמו מה זה שיצחק אוהבת עשיו כציד בפיו. כן, אם אפשר להבין בפשוטו של מקרא, שעשיו הגן על המשפחה, עשיו דאג להם לאוכל, דאג להם להגנה. אפשר להבין את זה, כן? אנחנו מעריכים חיילים ששומרים עלינו וכו'. לא צריך למצוא שם משהו רע כל כך, כן? ומה רש"י אומר, מה צייד בפיו? שעשיו היה צד את יצחק בפיו. בעצם הוא היה צבוע, הוא היה זייפן. הוא רימה את יצחק. הוא היה בא ליצחק ושואל אותו שאלות בהלכה, שמהם, וואו, הוא היה נראה, איזה צדיק, כן, למשל, מה הוא היה שואל אותו? הוא צריך לאסר את המלח, נכון? כן? הוא היה שואל אותו, בעצם, מה שרש"י מנסה לומר, לתת דין וחשבון, יש עוד רש"י כזה, לנסות להסביר, באמת, צריך להסביר גניבת הברכות, מה אתה הולך וגונב את הברכות? אני לא מדבר כרגע על שאלה אחרת, למה רבקה לא הולכת ומדברת עם יצחק, כן? למה צריך את כל הרמאות הזאת, כן? ידועים דברים של הנציב, הנציב אומר שהיא פחדה ממנו. הנציב באמת מדהים, בסוף פרשת תולדות, כשהיא פוגשת, חיי שרה, סליחה, בסוף חיי שרה, כשהיא פוגשת אותו לראשונה, אז הנציב אומר, היא בדיוק יצחק הלך להתפלל. אנחנו חושבים לרגע על התפילות של האבות, אז היחיד שאפשר להגיד שהוא מתפלל, פשוט כי הוא רוצה להתפלל. לא כי סדום רוצים להרוג אותם, לא כי הוא בורח מאח שלו. התפילות הרי של אברהם ויעקב, זה נתנאים מאוד קונקרטיים. יצחק בא לחיים, מבאר לחיים רואי, הוא יוצא לסוח בשדה, הנציב עושה לו אסוציאציה שבאר לחיים רואי זה המקום שהמלאכים נגלו לאגר. הוא אומר, יצחק היה דמות שמאז זה עקדה, הוא היה דמות שהייתה הולכת להתבודדויות ולחפש כקרבת אלוקים. ובדיוק כשהוא יוצא לו לאיזה יציאה כזאת ליער, בדיוק רבקה רואה אותו והיא קולטת שהוא איש קדוש. הוא לא איש רגיל, כן? היא מפחדת ממנו, הוא אומר, יותר היא לא יכולה לדבר איתו שיחה רגילה בין איש לאשתו. ככה הנציב מתאר את זה. אבל, אז נעזוב את השאלה הזאת, כן? למה היא לא? אבל השאלה היא, מה זה כל הסיפור של הרמאות? זה בעצם מה התשובה? עשיו רימה את יצחק, אז מרמים אותי. זה מידה כנגד מידה. אתם יודעים מי עוד יחטוף את המידה כנגד מידה הזה? יעקב רימה. בוא נגיד שרש"י צודק. עשיו רימה את יצחק, ולכן יעקב רימה את עשיו או את יצחק, אבל בכל זאת אתה רימית, ולכן מי שמרמה, מה עושים לו? מרמים גם אותו. מי רימה את יעקב? לבן. כלומר, לרמות זה לא טוב, אבל לפחות זה שרשרת של רמאויות, כן? כלומר, הוא זייפן, הוא זייפן. זה התרבות של המשפחה. עכשיו, יש עוד רשי, אם אתם ודאי זוכרים, שרשי טוען שמי באמת היה בכור? יעקב, למה הוא היה בכור? כי הוא... לא, כי... הוא אומר, אם תיקח שופרת ותכניס פנימה שתי גולות, אז מי שנכנס ראשון יוצא אחרון. הוא אומר, יעקב, ההיריון שלו, כאילו, היה... הם לא תורמים זהים, זה בטוח, כן? אז הוא אומר, יעקב בעצם היה ראשון, כן, בהיריון, בסדר, אז אבל יש פה איזה ניסיון, איזה שרשרת, כן, כמו לתאר, הם אומרים שיעקב רמאי, הוא רמאי, כאילו, כאילו, מה אתה רוצה? עכשיו, זה כאילו נפלט להם מהפה. עכשיו, יש לי פה עוד אסוציאציה מאוד ברורה, שמשחק הלשון, איך אתה מפסק משפטים, מה שנקרא שקר לבן, כן, שכשרשי קורא את הסיפור של איך יעקב נכנס ליצחק, הוא מנסה לפסק מחדש את המשפטים שלו, שהוא לא יוציא דבר שקר מפיו. וככה רשי אומר, כשיצחק שואל אותו, מי אתה? אז הוא אומר לו, אנוכי, פסיק, נשם נשימה עמוקה, עשיו בחוריך. כלומר, מי אנוכי? אנוכי, אנוכי, כן. עשיו הוא בחוריך, כן. כשמה שומעים בגמרא הזאת, כאילו משהו מאוד דומה, כן. כאילו, תבחר את סדר המילים, תראה מה אתה אומר, תפסק נכון. אוקיי. בכל מקרה, מה הגמרא שואלת? שואלת הגמרא, למה לא הביאו את החג הזה בתוך רשימת החגים? והתשובה של הגמרא היא, להי דעית בכל שעתה ושעתה כחשיב, תלית בכל שעתה ושעתה לא כחשיב. וזה הגמרא סיימה את החגים של הרומים, והגמרא בעצם מבינה היטב שהמשנה מתארת החגים שנהגו בארץ ישראל בתקופת המשנה תחת השלטון הרומי והתרבות הרומית, ולכן הגמרא שואלת, וכאן היא, זה הבסיס של דברים שכבר למדנו מהרמב״ם, אם אתם זוכרים היטב, הגמרא שואלת, מה קורה במי שחי בתרבות אחרת, או במילים אחרות, שלא נחשוב שרק הרשימה הזאת היא רשימה סגורה, אלא כל יהודי שחי בכל תרבות, מה הוא צריך לזהות בתרבות שלו? את ימי העד. ואם העיקרון שנקבע הוא, שבימי העד יש איסור של מסע ומתן, והמשנה תיארה את העדים שהיו בזמן התנאים בארץ ישראל, אז אם אדם חי בארץ, בתרבות אחרת, הוא עבר מארץ ישראל לבבל הססנית, אז הוא לא אומר לעצמו, טוב, הימים האלה לא מכיר אותם, אלא הוא צריך בתרבות שהוא נמצא בה, לבדוק אם יש ימים כאלו, כן? זה הבסיס של כל מה שלמדנו, זה גם בגמרא כבר, אבל הרמב״ם בעיקר ביאר את זה, מה עם יום ראשון, כן? כי מה עושה יהודי שחי בארץ נוצרית? אז הגמרא שואלת ואומרת, הנה דרומאי, זה של הרומאים, דפרסאי מאי, ואז הגמרא נותנת פה רשימה של שמות שאני לא יודע כלום לפרש אותם, גם רשי, תסתכלו, לא ממש ידע לפרש אותם, הוא רק יודע להגיד, שזה שמות ימי עדיהם קבועות שיש להם בכל שנה. כן, ומה זה? זה מוטרדי, זה טוריסקי, זה מוארניקי ומערין. יכול להיות שהיום יש אסכולה שלמה של חוקרים שלומדים את התרבות האיראנית. יכול להיות שהם יודעים להסביר את זה. אני לא מכיר מאמר שניסה, אבל יכול להיות, אני פשוט לא מכיר, כן? כן. אומרת הגמרא, הנה דפרסאי ודרומאי, ויש עוד תרבות, דבבלאי מאי, וכאן היא גם נותנת לנו רשימה של ימים. מוהרניקי ואקניטי וחנוני ועשר באדר, כן? רש"י אומר, עשר באדר זה תאריך, וכל השאר זה שמות של חגים, שאנחנו לא יודעים את התאריך. Okay, אומרת הגמרא, אמר רב חנן בר רב חיסדא, אמר רב, כן. אמרתי שאני לא יודע לפרש את זה, אז מה אתה רוצה? כן, כן, תשאל, כן.
אם החג הזה הוא לא חג של עבודה, אז למה יש איסור
מסחר? הבנתי. החג של השפלת היהודים? מה אתה חושב? אם אתה גוי טוב, בסדר? או יהודי טוב, כן, לא משנה. יש לך הצלחה, למי אתה מודה כשיש לך הצלחה? כשאתה משפיל את האויב שלך ואתה מורה את הניצחון שלך. יש בזה מימד דתי, כן? אוקיי, אומרת הגמרא, אמר רב חנן בר רב חיסדא אמר רב, ואמרי לה, אמר רב חנן בר רבא אמר רב. חמישה בתי עבודת כוכבים קבועים הם. בואו נשים לב למעבר שהגמרא עושה כאן. עד עכשיו דיברנו על חגים. על ימים מסוימים, שהם ימים שבהם יש חגיגות. אבל בימים אחרים, כמו מה שקבע לנו את המסגרת האיסור, זה הזמן, התאריך. בתאריך הזה יש חגיגה. אבל הוא אומר, יש מקומות שהם בתי עבודה זרה, שבמקומות האלו, במשך כל השנה כולה, יש פולחן מתמשך, ולכן נסחר סביב המקדשים האלו, אנחנו צריכים להביא בין חג לבין מקדש בעצם. כשיש מקדש, אז כל מסחר עם המקדש הזה הוא בעצם מסחר למען פולחן עבודה זרה. אז יש חמישה כאלה, חמישה בתי עבודת כוכבים קבועים הן. אילו הן, ואני אם תוכלו לעזור לנו, אוקיי? אז אחד זה בית בל, בבבל, בית נבו בקורסי. אתם איזה קורסי? בגולן, צומת קורסי. זה שם ממש חפירות, שיש שם איזה מקדש, כן. תראתה שבמפג, רש"י אומר זה שם העיר, תראתה זה שם של עבודה זרה, צריפה שבאשקלון. אני לא מספיק מתמצא פה בגיאוגרפיה, אבל אפשר לראות היגיון בגיאוגרפיה שהם תוארת פה, מבבל לגולן למקום שאני יודע מה, הוא עד אשקלון, איך זה הולך מצפון לדרום. כן? יש להניח שיש פה איזו רישות, של, כמו רעי מקלט, אתה מרשת אזורים ובונה איזה מרכז דתי, מרכז עבודה זרה, כן? בתוך כל מקום כזה. וזה עכשיו יורד עוד יותר דרום, על איפה? נשרה שבערביה, לא יודע אם זה כמובן הרב הסעודית, אבל כמובן, אתה עובד עוד יותר דרום, כן? כי את הרב דימי, אמר, הוסיפו עליהן יריד שבעין בחי, אנחנו עוד נחזור ליריד הזה, אבל יש פה כאן תיאור שירידים היו הולכים יחד עם עבודה זרה, עם חגיגות, עם כל מיני דברים נוספים. אז הוא מתאר יריד שבעין באחי, נטבחה שבאקו, ואיקה דאמרי נטברה שבאקו. רשי אומר, אחי גרסינן, ואיקה דאמרי איפחה אניטרי לשנה. כלומר, יש פה, זה מאוד קל כשיש שמות של מקומות שאף אחד לא מבין אותם, לא יודע מה הם. ומי הם? שמה קורה שם? כל מיני חילופי נוסח. שאלתי את עצמי, לא יודע תשובה לדבר, האם הנטברה הזה הוא שם ממשי, או אולי זה, יש בתוכה איזה משמעות? מה זה לדבור בערמית? לשבור, כן, שזה יישבר, לא יודע, שם ספרותי, לא יודע. ובכל מקרה, מה אנחנו מגלים? שגם בגליל המערבי יש משהו, כן? כלומר, באקו. אקו היא עיר שאנחנו היום חושבים שהיא זה עירת פיתוח ליד חיפה, נכון? אבל אקו פעם הייתה עיר מאוד מרכזית, זאת עיר נמל, זאת עיר שנחשבה תמיד לגבול הצפוני של ארץ ישראל, כן? אז זה מקום מאוד מתאים, עושים מקדש, כן? אמר לרב חנן, ברב חיסדה, לרב חיסדה, מהי קבועינן? כלומר, תסביר לי למה הכוונה שיש בתי עבודת כוכבים קבועים. אמר לי, אחרי אמר, רבוע דימך, קבועים הם לעולם. תדירה כולה שאתה פעל חילו. כל השנה כולה יש שם חגיגות, זה מקדשים, ולכן אסור כל השנה כולה. ואז הגמרא מביאה ממרא שכבר למדנו אותו בזין עמוד ב', ורשי פה חוזר על הפירוש שלו שם, והשאלה כמובן היא למה הגמרא שמה אותו דווקא פה, כן? אמר שמואל, בגולה אינו אסור אלא יום אדם בלבד. כן, למה זה כבר ראינו את דברי רשי? בוא נראה את זה עוד פעם. מה אומר רשי? אין אנו יכולים להעמיד עצמנו מליסה וליתן עמהם, שביניהם אנו יושבים פרנסתנו מהם. זה הנימוק הגדול, היתר שנהגו בהרבה מקומות לסחור עם האומות, ועוד משום יראה, פשוט מפחדים מהם. אז עסקנו פעם בכל הנושא הזה, כן? השאלה היא רק מה זה עושה כאן, כן? עכשיו, עולה בבירור מדברי הגמרא, שהגמרא חשבה שזה מה זה?
זה בניגוד לקבועים. עוד מעט שזה רציף כל השנה במקום הבאלו. גם במקומות האלה זה רק ביום עד ולא ביום דו בכל יום.
גם במקומות, כלומר, בעצם באים להכיל את הממרא של שמואל לא רק על החגים, אלא גם להכיל אותו על בתי עבודה זרה קבועים. כן, על מקדשים. אבל הבעיה שיש כאן זה ש על המקדש נאמר שאין לו יום מסוים שהוא אסור. מתי הוא אסור? הוא אסור כל הזמן, כן?
גם לפני שמואל, כן?
אמר שמואל, בגולה אינו אסור ליום אדם בלבד, כן?
לא רוצה לדבר
ביום אדם נמי מי אסיר, ורב יהודה שאול אלי רברונה לזבוני חמר עליו גידל, לזבוני חיטים וחקתא דתאי, שאני חקתא דתאי דלה קביע, אבל אתם מבינים את השאלה, חקתא דתאי, תהיה איזה סוחרים. כלומר, מדובר פה על חגיגה של סוחרי העיר, אבל לא על תאריך קבוע, ולכן, אבל יש פה איזה משהו לא ברור, כלומר, שמואל, כתוב פה שזה אסור כל השנה, אז מה זה משנה? זה שלושה ימים ביום אדם, זה אסור כל יום, כן? מטב זיכרוני, הריטב"א שואל את זה, שנייה. כן, אומר הריטב"א, אני מקריא, ויקשו רבותיי, הדאמר שמואל בתר אחי בגולה, אינו אסור ליום אדם בלבד, משמע דקולו קאי, ולא המתניתים בלחוד, מדנתר לידך. אז הוא שואל, כיוון שכל ימות השנה עושים עבדיהם יום עד, מה הרוויחו בני הגולה באלה? שאלה ברורה, נכון? אם זה חג שתלוי תאריך, אז הוא רק פעם בשנה, או פעמיים בשנה, אז אתה אומר, המשנה אומרת שלושה ימים לפני, ובגולה רק באותו יום. אבל אם אתה אומר שכל יום אסור, מה אכפת לי? כל יום הוא יום העד. אתה צריך לכתוב. אוקיי, ויש לומר, דעת אמרינן שעושים עד כל ימות השנה, לאו עד ממשו. זאת אומרת, לא באמת היו עושים שם חגיגות כל השנה. זה לא אפשר ולא מסתבר. אני אומר פה דבר מאוד נכון. אי אפשר להיות בשיא דתי כל הזמן. פשוט לא אפשרי. זה מלאכתן, אם מתי נעשית. הוא גם אומר, רגע, כולם כל היום בחגיגות, כן. טוב, בחשברוש היה לו איזה 180 ומעט יום חגיגות טוב. אלא לומר שרגילים היחידים מהם לעשות לסבכים תמיד. והיה שם איזה פולחן, אבל לא כל העיר, כל הזמן התעסקה עם זה, כן? ואפילו אחי, השמואלן שמואל, דנו אסור יום אדם הקבוע לכל, שהכל עושים עד ומודים לו, או משום איבה, או משום זה לא אפשר לה. כי בעצם מה שהריטב"א טוען, זה מה ששמטוב אמר, שמסתבר שהביאו את שמואל כדי בעצם לומר לנו שזה לא באמת אסור כל השנה כולה. צריך להסתכל גם שם איזה ימים, מתי זה חגיגה ציבורית, מתי זה חגיגה של יחידים. בכל מקרה, בזה אנחנו סיימנו את המשנה הזאת עם הגמרא שעליה. עכשיו אנחנו עוזבים את העדים שהם תלויי תאריך, ואנחנו עוברים למשנה שונה לחלוטין, שמתארת סוג חדש של איסור. המשנה הזאת לכשעצמה לא מאוד ברורה, והראשונים נחלקו מאוד בפרשנות שלה. אז בואו נתחיל אותה, כן? המשנה איך שהיא לפנינו, בדפוס, הנוסח שלה הוא, רק שנייה, הנוסח שלה הוא עיר שיש בה עבודת כוכבים, חוץ על המותר, חוץ על המותר. מה בעצם משמע פה? שעיר שיש בה עבודת כוכבים, בתוך העיר אסור, אבל מותר איפה? מחוץ לה. היה חוץ עלה, עבודת כוכבים היא מחוץ עלה, אז מה הדין? אז תוכה מותר. בסדר? רק מה לא ברור במשנה הזאת? מה מותר ומה אסור בעיר שיש בה עבודת כוכבים? מה מותר ומה אסור, כן? עכשיו תראו גם המשך המשנה. המשך המשנה מדבר אם מותר ללכת לאותה עיר. מה הוא ללך לשם? אז המשנה מבדילה. בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום אסור, למה שיהיה אסור? כי כל מי שהולך בכביש הזה, לאיפה הוא נוסע? לשם. ואם היה יכול להלך בה למקום אחר, מותר, כן? בפשטות, מה הכוונה? אם זה כביש שמוליך לכמה מקומות, אז זה שאתה נוסע בכביש, לא אומר שאתה נוסע לשם, לא אתה נוסע למקום האחר, אז מותר ללכת, כן? אני רק העיר שבכתב יד קויפמן, בואו נראה את נוסח המשנה שם, אני מקריא לכם אותו. נוסח המשנה הוא קצת אחר. בבקשה. עיר שיש בה עבודה זרה, חוץ על המותר, היה חוץ על העבודה זרה, תוכה מותר, מה הוא ללך לשם? בזמן שהדרך מיוחדת לאותו המקום אסור, אם יכול ללך בה ממקום אחר מותר. יש פה הבדל אחד משמעותי, זה אם גורסים למקום אחר או ממקום אחר. נדבר על זה, נשתדל בהמשך, מה ההבדל ביניהם. ובכל מקרה, על מה המשנה הזאת מדברת? כאילו, מה הכוונה שעיר שיש בה עבודת כוכבים, מותר, אסור? מה היא מדברת, כן? אין יותר טוב מהאופן שבו הירושלמי שאל את השאלה. הירושלמי שאל, אני מקריא לכם את הלשון שלו, יש לי את זה, כן? שואל הירושלמי, מפני שיש בה צלם אחד, יהיה תוכה, אסור? אז יש עיר שיש בה עבודה זרה. איך הירושלמי פרש את העבודה זרה? עבודה זרה הכוונה לפסל. אז עיר שיש בה פסל, אז מה אסור? כאילו, תסבירו לי אתם. אז בואו נראה, תחילה, איך רש"י פרש את זה? נראה מה ירושלמי פרש, רייבד, ואז נראה רמב"ם. בסדר? אוקיי. אז תראו מה אומר רש"י. עיר שיש בה עבודת כוכבים, שיום עד יש לבני העיר, היום לעבודת כוכבים שבעיר. רש"י רוצה לראות את המשנה הזאת כרצף מהמשניות הקודמות. ההבדל, או בעצם מה שהמשנה מציפה, עד עכשיו דיברנו על תאריכים שהם ימי עד, והם כנראה, לפי התפיסה הפשוטה והמשנה, הם אסורים בכל מקום. בכל מקום שיש, אנחנו יודעים מהגמרא הקודמת, אתה צריך לראות מי עוטף אותך, רומאים, פרסיים, בבליים, נוצרים, מוסלמים, לא יודע, תבדוק, כן? בודיסטים. אבל היות והמשנה תיארה, כל יהודי ארץ ישראל חי בזמן המשנה, תחת מרחב התרבות הרומי, אז זה אסור בתאריך הזה בכל מקום. עכשיו מדברים על עד מקומי, והוא נקבע לפי המקום. ולדעת רש"י, אבל מדובר שיש שם עד. זה עיר שיש בה עבודה זרה, מותר להיכנס בעיר הזאת. רק מה? אסור להיות שם בזמן מה? בזמן החגיגה, אבל מה אסור? גם תראו מה לדעת, מה אסור להיות שם? לדעת רש"י, מה אסור לעשות? מסע ומתן. בעצם רש"י מפרש את משנתנו כהמשך של כל המשניות הקודמות. עיר שיש בעבודת כוכבים, שיום עד יש לבני העיר היום לעבודת כוכבים שבעיר, חוץ על המותר לשאת ולתת עם היושבין חוץ לעיר. שאין נמשכים אחר עבודת כוכבים, שכן מנהג זה עובדת שלו וזה עובדת שלו. רש"י פה בעצם מתאר, היסוד של הפגנים זה שיש ריבוי אלים, יש אלים מקומיים, בכל מקום יש את האל שלו, ולכן תושבי העיר, אם יש להם איזה אל, שהם חוגגים לו חג, זה לא אומר שמי שנמצא מחוץ לעיר שהוא חוגג את זה. אז כשיש יום עד, אסור מסע ומתן לדעת רש"י אימי, עם תושבי העיר, כי הם עסוקים ביום העד, תושבים שגרים מחוץ לעיר, מותר. זו דעת רש"י, וכן ההפך, כן? היה חוץ על עבודת כוכבים, כלומר, עבודת כוכבים שהם עובדים ליראה שלהם, תוכה מותר שהם בני העיר עובדים לאותה יראה. איך רש"י מפרש את המשך המשנה? רש"י אומר, מה הוא ללך לשם, לאותה העיר, ביום עבודת כוכבים שלהם, לספר עם אחד מבני העיר? האם מותר לנסוע לעיר שיש בה יריד? אז רש"י אומר, בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום, שאין דרך יוצא מאותה עיר ללך לעיר אחרת, ודרך הכבושה מכאן לאותה עיר מיוחדת לאותה עיר לבדה. כשהייתי בצבא, היה לי בסיסים כאלה. הדרך הייתה מיוחדת רק לבסיס. הכביש נגמר בכניסה לבסיס. זה דיכאון, אי אפשר לתאר את זה, כן? כאילו, איך היו אומרים אצלנו? סוף העולם, שמאלה. אצלכם היו אומרים ימינה, אוקיי. אבל סוף העולם שמאלה, כן? אז מי שנוסע בכביש הזה רק נוסע לשם, לא שום דבר אחר, אוקיי? אז נראה שאתה הולך לשם, כן? אסור ללך לשם מפני חשד שנראה כמהלך לעובדה. עכשיו שים לב, זו כבר גזירה חדשה לגמרי, נכון? עד עכשיו רש"י דיבר, שימו לב שדעת רש"י, הליכה לעיר, אין לה קשר למה? לאיסור הקודם. האיסור הקודם הוא מסחר. מה, אסור לנסוע בכביש? פתאום מתברר, מדברי רש"י, עכשיו אפשר להגיש פה קצת חריקה, נכון? שללכת לשם, נראה שאתה רוצה לראות את החגיגות, אתה רוצה לראות את הקרנבל. ואם דרך מסלול זה הולך גם לעיר אחרת, מותר, אתה רואה אומר, למקום אחר הולך. כן, אתם יודעים בעניין הטרמפים, אתם כבר לא בגיל שתופסים טרמפים, אבל שאתה נגיד יוצא מאותניאל, כולם יצרו לך טרמפ, גם כי אין שם אוטובוסים כל כך, וגם כולם יודעים איפה אתה רוצה לנסוע. אבל אתה עומד, מישהו עומד בכביש 38, אתם יודעים כמה אפשרויות יש לאיפה הוא רוצה לנסוע? ממש. ולכן אומרים, תעמוד עם שלט. כאילו, אתה רואה אותו, למה לחשוב שהוא נוסע איפה שאני נוסע? למה לחשוב את זה? אתה עומד עם שלט, אז זה... אוקיי. אז אני נזכרתי רק על על כל הנושא פה של התקסים של השפלת היהודים, ראיתי פעם בוונציה, בדיוק הגענו בלי לדעת את זה, אנחנו קצת לא כך תורבטים, כשהיה פסטיבל המסכות של וונציה בפברואר, אני חושב, ומספרים לך שבטקס העתיק, מה היו עושים בימי הביניים? היו אוספים כסף, היו ממסים את מי שיממן את החגיגות האלה, את היהודים, והיו משפילים את הרב של הקהילה בתחילת הקרנבל הזה. זה משהו, היום אתה הולך שם, זה כבר, זה נוטרל בזה, כן? אוקיי, אבל רק זו הפרשנות של רש"י. מי שפירש את המשנה באופן אחר, זה הירושלמי. שם הירושלמי שואל, מפני שיש בה צלם אחד, יהיה תוכה אסור? וזה אומר הירושלמי, ריש לקיש אמר, ביריד שנו. לא מדובר פה ביום עד, כמו שמדובר בעיר שיש בה יריד. אנחנו צריכים כמובן לשאול, מה טיב הירידים האלו, כן? ומה בין תוכה לחוצה לה? אז מה ההבדל? אז מה רש"י אמר לנו? שאלה שבפנים מאמינים בעבודה זרה, ואלה שבחוץ לא מאמינים. הירושלמי אומר קצת אחרת. תוכה שנהנה מן המכס אסור, חוצה לה מותר שלא נהנה מן המכס. כלומר, השאלה היא למי המכס, הבעיה להיכנס ולצאת, או שאתה מממן את העבודה זרה, כשאתה עובר במעבר גבול ומשלם מכס. כלומר, אתה בא סתם, כי אתה רוצה להיות בעיר, אבל היות ויש עד בעיר. אז, כלומר, בירושלמי נראה, בניגוד לרש"י, זה לא שהאיסור הוא לעשות מסע ומתן עם תושבי העיר, אלא ממש אסור מה? להיכנס לעיר. אבל מתי אסור להיכנס לעיר? בזמן שיש בה יריד. למה? כי יריד הולך עם מכס, והמכס הולך למי? למימון החגיגות, למימון העבודה הזרה. אז יהודי אסור לו להיכנס לעיר שיש בה יריד, שהיריד הולך ביחד עם פולחנים, כנראה עם חגיגות שהיו קשורים בעבודה זרה, בגלל המימון. לעומת זאת, אם הוא חוצה לה, אז המכס לא הולך לתוך העיר, המכס הולך למי ששולט בחלק בחוץ. לא נמצא פה לפניי, אז אני לא יודע, בסדר? מה, עם הדרך? זה לא
בעיה.
לא, הוא מסביר את זה מצוין, מה הבעיה? מה הבעיה? ההנחה היא, אתה חי במדינה שאותו שלטון לבפנים ובחוץ, אבל אתה צריך לחשוב על חשיבה שכל עיר היא יחידה מדינית עצמאית, או יחידה עצמאית לגביית מכס, כן, מחלקת גבייה, כן? מה זה? אתה נכנס לעיר כשיש יריד, אז יגבו ממך מכס. למה המכס הולך? לחגיגות בעיר. אבל אם אתה בחוץ לעיר, גם אם אתה מסתובב שם, נגיד יגבו ממך מכס, המכס לא ילך לעיר, המכס הולך למי ששולט מחוץ לעיר. לא הולך למעץ, כמו שאומרים, לא הולך ל... לא הבנתי.
מחוץ לעיר...
אם מחוץ לעיר יש עבודה זרה, אז איך יהיה מותר? אני לא יודע. שאלה מעניינת, לא יודע. לא יודע, בסדר. בירושלמי לא כתוב יום עד, ירושלמי מדבר על יריד. אבל יריד לא מתקיים כל יום, כן? צריכים לעשות לברר יותר מה עשו בירידים, בסדר? עכשיו, מי שגם מדבר על יריד, ואחד מהראשונים שם לב לזה, ועל פי זה פירש את המשנה, זה בתוספתא שמקבילה אצלנו. התוספתא אומרת, אני מקריא, יריד שבתוך, זה פרק א' הלכה ו', יריד שבתוך הכרח, תוך הכרח אסור, חוץ לכרח, מותר. ושחוץ לכרח, או היריד מחוץ לכרח, חוץ לכרח אסור, תוך הכרח מותר. יכול להיות שזה לא הכוונה, אדם שבא מבחוץ ועובר את החוץ. בתוך הכרח, יש יהודי שמסתובב בתוך הכרח, הוא לא נמצא שם. אז זה מותר לו להתנהל באותו יום, להסתובב שם כל האנשים, ככה אני מבין. לגבי ההליכה, אז תשמעו מה כתוב בתוספתא, יריד שבאותו הכרח אין הולכים לאותו הכרח, ולא להערות הסמוכות לו, מפני שהוא נראה הולך ליריד, שזה ממש דברי רש"י, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, אין אסור אלא הכרח בלבד. שמי ששם לב לירושלמי, לתוספתא הזאת, סליחה, היה, בעצם לירושלמי, כן, היה הרייבד, שבפירושו לעבודה זרה, הוא מצטט את התוספתא, ועל פיה הוא מפרש את הסוגיה, אני אפתח את זה, כן, הנה, אומר הרייבד, אני מקריא, עיר שיש בה עבודה זרה, שים לב לביטוי, מצאתי בתוספתא. מה זה מצאתי? לא יודע אם הוא למד תוספתא שיטתי, אבל הוא מצא. מצאתי בתוספתא, דביריד של עבודה זרה כמיירי. תניה בתוספתא, יריד שבתוך הכרח, חוץ לכרח מותר, ושחוץ לכרח, תוך הכרח מותר, וכאן יש המשך. אבל הוא מפרש אותו על פי, על פי התוספתא, וכך הוא גם הביא בהשגותיו על הרמב״ם בעריכות עבודה זרה. אבל לפני שנראה, הוא כותב בהשגה ככה, אמר אברהם בתוספתא מפרש לה ביריד ומסע ומתן עמהם, ואפילו להלוך שם ביום החג אסור מפני חשש מסע ומתן. אז רש"י פירש, מה, למה אסור ללכת? כי יחשבו שאתה הולך לחגיגה. הוא אומר, יחשבו שיש חשש שאתה תתפתה לעשות עסקים. ומי שפירש את המשנה הזאת אחרת לגמרי, האמת, זה נראה ממש פשוט המילים, זה הרמב״ם. איפה כתוב במשנה שלנו שיש פה יריד? תגידו לי אתם. כתוב שיש יריד? כתוב שיש שם ביזנס? כתוב פה מסע ומתן? לא כתוב כלום על זה, נכון? מה כתוב פה? עיר שיש בה עבודה זרה. עכשיו, השאלה היא באמת למה הכוונה עבודה זרה. אני אגיד לך פירוש מעניין שעמד עליה יעקב בליטשטיין. זה ברור שזה פירוש הרמב״ם. הוא פשוט מסביר איך הרמב״ם חרה את זה בתוך המשנה. אז בואו נראה קודם את הרמב״ם. רמב״ם מבין שעיר שיש בה עבודה זרה, באמת אסור להיות בעיר הזאת. כלומר, שהירושלמי שאל, מה, יש עיר אחד עם פסל, אסור להיכנס? אני מקריא לכם את דברי הרמב״ם. ככותב הרמב״ם, אומר הרמב״ם, אין מותר בשום פנים להיכנס לעיר שיש בה עבודה זרה. בפירוש המשנה הוא כותב את זה. וכל שכן לדור בה, וכל שכן לסחור בה. מסחר אסור, אבל הרמב״ם כותב חד ומשמעית, אסור להיכנס לעיר שיש בה עבודה זרה. הוא ממשיך והוא אומר, יש לך לדעת, ותשמעו טוב מה הוא אומר, שכל עיר מערי האומה הנוצרית, שיש להם בה במה, רצוני לומר בית תפילתן, אשר הוא בית עבודה זרה ולא ספק, הרמב״ם חשב כידוע שנצרות היא עבודה זרה, הרי זו העיר, אין מותר לעבור בה בכוונה, וכל שכן לדור בה. הרמב״ם בעצם מכריז כאן הכרזה מדהימה, שאסור לגור בערים של נוצרים. וכל עיר שיש בה כנסייה, שברור שאיך הרמב״ם פירש את הביטוי עבודה זרה, לא צלם, אלא בית עבודה זרה. ביטשטיין אומר על זה, הוא עושה בדיקה פילולוגית בתוך משניות עבודה זרה, הוא עוקב אחרי התפתחות המונח עבודה זרה. הוא טוען שהפירוש הראשוני של עבודה זרה היה, זה בעצם הולך על הפועל, לעבוד עבודה שזה זר לעבוד את העבודה. אחרי זה עבודה זרה הופך להיות שם של הצלם, ואז הוא טוען שאפשר לראות במשניות מסוימות, שעבודה זרה זה שם של בית עבודה זרה. כן, הוא מצביע למשל על משנה בפרק ג' ד', המשנה שמה, מדברת, האם מותר לזרוע זרעים ליד עבודה זרה? הוא טוען שזה ברור שזה חצר של בית עבודה זרה, כן? אמרת דבר נפלא. כן. אתה אמרת שני דברים נפלאים. קודם כל זה ברור, וזה מחזיר אותנו לכל מה שלמדנו על האיסור של יום אדם, זוכרים? לא, אני עושה חזרה מהירה, אני לא סומך לזיכרון, כן? זה ברור שיהודי שחי בארץ נוצרית, והוא צריך להסתדר עם ההלכות שלנו, הוא יעדיף בין היתר לצמצם את ההסתכלות על נצרות כעבודה זרה, וכל הכתרים וכל הכולות, דיברנו על זה הרבה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, הם בארצות נוצריות, למרות שראינו שבפרובנס, זוכרים את הפלפול שהיה פה? פרובנס, ראינו שלא מקלים, ותהינו האם בפרובנס יש אסלאם או נצרות. סיפרתי לכם מיכאל סולובייצ'יק וכו'. אבל אתה ודאי צודק, מי שחי בארץ נוצרית, יש לצמצם. ואילו הרמב״ם אין שום בעיה להכריז שנוצרות זה עבודה זרה, סנדי זה יום עבודה זרה, אסור לסחור עם נוצרים סביב סנדי וכו'. כן, לא, וזה נכון שגם כאן הדבר הזה, שזה מילים מדהימות, כאילו, לדעת הרמב״ם, אסור לגור, אבל תראו מה הוא כותב. גם אסור לגור בעיר שיש בה כנסייה, וגם אסור לעבור בה, אבל הוא אומר, אסור לעבור בה בכוונה, וכל שכן לדור בה. אבל הרמב"ם לא היה נאיבי. הרמב"ם לא חשב שהוא מגרש עכשיו את כל היהודים בארצות הנצרות מהבתים שלהם. ולכן תראו מה הוא ממשיך והוא אומר. אבל השם מסרנו בידיהם, זה קצת ממשיך את מה שלמדנו קודם, כן? עד שנדור בעריהם בעל כורחנו, לקיים יהודו הרע, ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם עץ ואבן. זה נאמר בתוכחה בספר דברים. ואם זה דין העיר, קל וחומר לדין בית עבודה זרה עצמו, שכמעט אסור להביט בו, וכל שכן לקרב אליו, וכל שכן להיכנס אליו. אז זה ברור שהרמב״ם פשוט קורא את המשנה ממש כפשוטה. עיר שיש בה עבודה זרה, אז תוכה אסור, אסור להיות בה. אסור לגור בה, אסור לבקר בה, אסור... לא הקראתי לך איך הרמב״ם כותב שהשם מסרנו בידם, כאילו, מה נעשה, כן, כאילו, הרמב״ם אמרתי, הוא לא היה נאיבי, הוא אמר, תכלס, אנחנו תקועים איתם, תראו איך אנחנו חיים איתם, כן? אבל הוא אומר, בעצם מה הרמב״ם אומר, אני ראיתי קטע קצר שכתבה שליחתנו בניו יורק, סיוון רב מאיר, שהיא לא העלתה בדעתה, שאין לה בעיה להגיד לילדים שלה לא להשתתף בהלווין. ואף פעם בארץ לא הייתה צריכה להגיד להם את זה. פתאום, וואו, כאילו, אני לא קראתי אתכם את המשנה הבאה, תהפכו את הדף, ליוטבט המוטבט. עיר שיש בה עבודת כוכבים, והיו בה חנויות מאותרות ושאינן מאותרות. עיר שיש לה קישוטים, חנות שיש לה קישוטים של קריסמס, אוקיי? בסדר, מותר לקנות בחנות הזאת? אסור? אתה מתי? כן? לא, אתה מבין, מוישי, לחיות בתרבות, בעיר מדינה לא יהודית. לא, זה שם אותך בתוך תרבות שאתה סופג אותה, היא חלק ממך. לא, כאילו, אין, באמת, כאילו, עכשיו, תראו, הדברים חוזרים על עצמם במשנה תורה. תשמעו איך הוא קורא במשנה תורה, כותב הרמב״ם. עיר שיש בה עבודה זרה, מותר להלך חוץ עלה, כלומר, מותר ללכת סביבה, ואסור להיכנס בתוכה. אסור להיכנס לעיר שיש בה עבודה זרה. היה חוץ על העבודה זרה, מותר להלך בתוכה. עכשיו, בוא נראה עכשיו איך הוא מבין את הסיפור של ההולך בדרך. עכשיו נחזור לשינוי נוסח, בסדר? ההולך ממקום למקום. אבל מה לעשות שהאוטוסטרדה עוברת דרך העיר? האם זה נקרא שאתה נכנס לעיר של עובדי עבודה זרה. מה הייתה הבעיה שלנו ברש"י קודם? לא הבנו איך שני חלקי המשנה מתחברות, כן? החלק הראשון אומר, אל תעשה ביזנס איתה, והחלק השני אומר, אבל אל תיסע גם בכביש לשם, אבל כל אחד מסיבה אחרת, זה לא התחבר כל כך טוב, נכון? אז הרייבד ניסה לחבר אותם. איך הוא ניסה לחבר אותם? החשש בשא ומתן. אז זה לא... בוא עכשיו נקשיב לאיך הרמב"ם קורא את זה. אבל הרמב"ם אומר, קודם כל, בכלל אל תהיה במקומות שיש עבודה זרה, אבל אני לא רוצה בכלל להיות בעיר הזאת, אבל האוטוסטרדה, הכביש, עובר דרכה, כן? אין כביש עוקף, מותר או אסור. אז הרמב"ם כותב, עכשיו אני אקריא לכם את זה ב... בוא נראה אם הוא כותב את זה, לא, בפירוש המשנה אני לא מוצא, אבל תשמעו איך הוא מפרש את זה במשנה תורה. אז הוא כותב כך, ההולך ממקום למקום אסור לו לעבור בעיר שיש בה עבודה זרה, באמת דברי המורים, בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום. אבל אם יש שם דרך אחרת ונקרא והלך בזו, מותר. כלומר, הוא לא מפרש את זה. אם הכביש שלך נוסע להמון מקומות, או שאתה נוסע בו בכביש 38, אף אחד לא יודע לאיפה אתם נוסעים, נכון? הוא לא מפרש את זה ככה. הוא שואל שאלה אחרת. האם לעיר שיש בה עבודה זרה, יש לה כמה כבישים? זה נראה שהוא גרס את אותו נוסח, שאני חוזר עכשיו לכתב יד קויפמן, תשמעו את זה. זה גם הנוסח שהרב קפח פרסם אותו, אני קורא. מה הוא ללך לשם? בזמן שהדרך מיוחדת לאותו המקום אסור, אם יכול ללך בה ממקום אחר, מותר. כלומר, השאלה שמתעוררת, לא כשאני נוסע בכביש, אם ברור שאני נוסע לשם או לא. אלא האם אני נוסע בכביש היחיד לאותו מקום, אז אני בוחר, אז בעצם מה עשיתי? בחרתי ללכת למקום הזה, או אם אני אומר, אין למקום הזה כביש מיוחד. כן, אני קורא את זה עוד פעם, בסדר? בוא נראה אם זה מובן. ההולך ממקום למקום, אסור לו לעבור בעיר שיש בה עבודה זרה. באמת דברים אומרים, בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום. אבל אם יש שם דרך אחרת ונקרא והלך בזאת, אתה מוצא את עצמך פתאום בכביש הזה, אבל הכביש הזה, יש עוד כבישים לעיר הזאת, אז הוא כותב מותר. כן, אני קורא, מה הוא כותב פירוש המשנה? מה הוא ללך לשם שיעשן הדרך ללכת ממנה לזולתה? אז זה פירוש דומה, הוא לא מפרש, אני רוצה ללכת לעיר להיות בה. אלא שאני רוצה פשוט לנסוע שם, כן? האם זה מותר או האם הדבר הזה הוא אסור? טוב, אני רואה שזה לא מובן, אני צריך עוד לבדוק את זה, אוקיי? בכל כך, ברור שיש לנו פה, אני רוצה לסכם, כמה פירושים במשנה הזאת, בסדר? פירוש אחד שניסה לחבר בינה לבין איסור המסע ומתן של יום אדם. הירושלמי עם היריד, הרייבד עם התוספתא של היריד, רשי שהכניס פה את יום אדם. כפי שראינו, יש פה וריאציות בתוך הפירוש הזה. בדיוק הבעיה, מותר, אסור, כן? כאילו, זה בעיה של מסחר, זה בעיה שחושבים שאתה קשור ליריד.
לפי הרבה, מה איסור להיכנס שם? איסור שזה רשי?
לא. עצם הנוכחות בעיר שיש בה בית עבודה זרה. בואו קצת נדבר על מה זה עיר שיש בה בית עבודה זרה. זה הכרזה. איפה בונים את הכנסייה? זה הבניין אבן הבולט. הוא מטיל צל על כל המקום. בונים בגובה של עיר. הוא אומר כמו בית הכנסת. הם הכירו את ההלכה הזאת. מי שנכנס לעיר שיש בה כנסייה, שיש בה קתדרלה, שיש בה איזה כנסייה מרשימה, זה מקרין על כל העיר. זה טריטוריה שהטריטוריה הזאת סוגדת לאילים של בתי עבודה זרה האלה. זה כמו, בואו קצת נחדד את זה, זה בעצם הגמרא הקודמת שלמדנו על בתי עבודה זרה קבועים. בליטשטיין בפירוש שלו על הפרק, הוא חושב שכל הגמרא הקודם של חמישה בתי עבודה זרה קבועים קשור במשנה הזאת. למה אם כך הביאו את זה קודם? אז הוא מציע שהסיבה שהביאו את זה קודם, כי מה הגמרא התחילה להתעסק קודם? בשאלה מה קורה בבבל, מה קורה בפרס, אז לכן הגמרא חשבה שזה ספרותית נכון גם להביא עכשיו שמות של כל מיני מקומות בתי עבודה זרה. אבל הוא טוען שבבסיס הפרשנות של הרמב״ם למשנה שלנו תואמת בעצם את התפיסה שיש בבתי עבודה זרה קבועים. החידוש שיש במשנה הזאת בעבר הוא שלא רק שאסור להתעסק עם הכמרים של הבית עבודה זרה, אלא עיר שיש בה עבודה זרה, שיש בה מקדש, שיש בה בית עבודה זרה, לא יודע מי הוא חייב להגיד כנסייה, אבל הרמב״ם כותב בפירוש המשנה במפורש, כל עיר שיש בה כנסייה גדולה, כן? כשאני מטייל באירופה, אני חצי מהמקומות לא יכול להיכנס, כי זה כנסיות. אבל הרמב״ם בעצם אומר, בכלל אתה תטייל בערים האלה, כי מה אתה הולך לוונציה ולא נכנס לקתדרל? אל תהיה בוונציה בכלל, כן?
התקופה שלו, היום היום
מצוין. מצוין. זה טוב שאמרת, או במילים אחרות, יש להניח שהיום עיר שיש בקתדרלה, לא כל העיר היא מאמינה בקתדרלה הזאת, כן? כמו יש חופן, יש הפרדה בין דת ומדינה ברוב המקומות. יש חופש דת. אדם שהולך ברחוב לא חייב להאמין בדת של השליטים. ולכן יש להניח שהאיסור של בית העבודה זרה עצמו עדיין קיים. האיסור של בית העבודה זרה עצמו עדיין קיים. אני יכול להגיד שאבא זל מאוד מאוד הקפיד שגם למטרות תיירות לא נכנסים לשום כנסייה. אני שמעתי מאמא כשהם היו בוותיקן, it's a one way tour. אתה חייב להיכנס לסיסטין צ'אפל. והוא לא היה מוכן לשום פנים אופן להיכנס. והוא התחיל ללכת reverse, נגיד כיוון התנועה, וניסו להעיר לו השומרים, והוא לא אמר, הולך לשירותים, הולך לפה, בקיצור, הוא התחמק מהם. אבל יש איזו אגדה שהדוד שלי חיים סולובייצ'יק טוען, שמי שברור שהוא תייר, שהוא לא בא להאמין, אז הוא חשב שזה מותר, אז אומרים שהוא היה הולך עם ברמודה שורץ ומצלמה, נראה כמו איזה תייר אמריקאי מהוואי, עם חולצת הוואי. האמת שאני לא מבין את הפסק שלו. כי האיסור הוא איסור הנאה. כלומר, אם אתה חושב שכנסייה היא בית עבודה זרה, אז מה זה עוזר שאתה נכנס כתייר? גם ליהנות מזה אסור. אבל יש שם מס ביסות בסיסטים שהיה פה. בשעות אחרות. אבל זה בית עבודה זרה פעיל. זה בית עבודה זרה פעיל. כלומר, אין בעיה להיכנס למנזר או למקום שאין בו פולחן. זה לא שיש איסור להיכנס לחדר של נוצרים. אבל אולם פעיל של... אני לא רוצה פה לדבר נגד כל מיני אנשים, אבל כשאני ראיתי איזה רב גדול באנגליה, נכנס לצ'אפל, אני יודע שסבא שלי היה מתעלף מזה. לא, באמת, כאילו, באמת, הוא כנראה פסק לעצמו את מה שהוא פסק, ידע לפסק לעצמו שאלות, כן, אבל אני אגיד, אני בא ממסורת שמאוד מאוד הקפידו בזה, מאוד, כן, מאוד, ובגלל איסור הנאה, כן, אני לא מבין בכלל את הפסק של דוד שלי, אני אומר בכנות, ואני יודע שככה הוא נהג למעשה, אבל אני באמת חושב שעיר שיש בה עבודה זרה, זה מציאות שבה לא קיימת היום, במובן שזה היה פעם. אוקיי, אנחנו נעצור כאן, ובא נמשיך, לילה טוב.